שלום צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת תוכניות הפתרון, בה אנחנו מבררים את גישתו של בעל הסולם לנושאים כלכליים חברתיים. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל אייטמן.
שלום, שלום לכולם.
איימן, ושלום לאיגור לטבינוב, כלכלן ויועץ עסקי.
שלום.
שלום. הרב לייטמן, מרבים לדבר לאחרונה בכל מיני סיטואציות על סנקציות כלכליות, בדרך כלל היו פועלים ככה כאמצעי לחץ. לגיטימי על מדינות וחברות, ונמצא ש... ונראה שדווקא בעולם שהוא גלובלי ומקושר, הכלי הזה של לחץ וסנקציות אמור להיות מאוד מאוד אפקטיבי.
אתם רוצים שנדבר רק כלפי הכלכלה?
כן.
כי יש כאן עוד כל מיני צורות סנקציות.
למה אתה מתכוון?
חברתיות, באוניברסיטאות, בכל המשורים.
אנחנו בעיקר רוצים להישאר רגע בתחום הכלכלי, כי שם...
תרבות, חינוך... כן. חוסר קשר יכולים לגלות בכל דבר.
אני חושב שהכי, החרם הכי, או הסנקציות הכי אפקטיביות שגם היום רואים בעולם, זה לא האקדמי, זה בעיקר הכלכלי.
כן.
איך אפשר לפעול כלפי מדינה. אז היום נרצה לדון גם איך פועלות סנקציות היום בעולם גלובלי ומקושר, ואם יש בכלכלה החדשה תפקיד לסנקציות. רצינו לשאול, אנחנו רואים שמדינות כמו רוסיה ואיראן, הן מצליחות לאורך זמן לעמוד בצורה כזו או אחרת מול הסנקציות. רצינו לשמוע ממך מה משפיע על היכולתם של מדינות באמת לעמוד לאורך זמן בסנקציות כלכליות. כי כלכלנים יגידו שיש להם משאבים טבעיים, יש להם חוסן לאומי, אבל מה באמת נותן למדינה איזשהו סוג של עמידות?
קודם כל, הם בניגוד לישראל, הם עצמאיות. אין להם אויבים שעוקבים אותם מכל הצדדים, אין אליהם סונים שמכל העולם מסתכלים עליהם ורוצים ממש לשמיד אותם. הם יכולים למצוא בכל זאת פרטנרים לכלכלה. הם באמת יכולים, בגלל השוק הגדול הפנימי ותעשייה והכל, הם יכולים גם כן לחיות בצורה אפילו אוטונומית סגורה, זאת אומרת בתוך עצמם. הם גם כן חיו בצורה כזאת הרבה שנים, נגיד רוסיה, היא הייתה הרבה שנים בצורה כזאת שכמעט ולא הייתה במסחר עם כל העולם, הכל היה בפנים, ובאמת במדינה כזאת יש לך כל החומרי גלם, וכל התעשייה, וכל, הכל, זאת אומרת, היא לא צריכה בעצם שום דבר ממדינות אחרות. חוץ מזה, אם כן, אז היא יכולה לקנות את זה דרך מדינות ככה שלישיות וכן הלאה, דרך מישהו, משהו, וככה לעבור עם סנקציות. אני יודע שאמריקאים לא רצו למכור לרוסיה מחשבים, הרבה שנים. ורוסים קנו את זה דרך, אני אפילו לא זוכר, דרך בולגריה, דרך כל מיני, לא היה שום בעיה. זהו, אולי זה היה עולה עוד 10%.
קום לקנות באמריקה שמייצר בסין, הם קנו ישר מסין.
כן, משהו.
חסכו אותה.
כן, לא, זה היה הרבה לפני סין. אני מדבר על שנות ה-70. וכו'. אנחנו לא נמצאים במצב כזה. קודם כל, אנחנו נמצאים במצב שמולנו כל העולם, אתה לא יכול לשוות יחס לרוסיה, לאיראן, ויחס לישראל, כמה אנשים שונים איראן או רוסים, או רוסיה, לעומת ישראל. ישראל שנואה על כולם. אני קראתי הרבה מקרים שמדענים אמריקאים שהתעסקו בפצצת אטום, כן, זאת אומרת, לפתח אותה, שם היו הרבה יהודים גם כן, רוזנברג ועוד, שהם פשוט נתנו לרוסים כל המסמכים, ורוסים בגלל זה עשו גם כן פצצת אטום, אמנם שלאמריקאים זה היה פרויקט מאוד סודי. אבל אז מה אני רוצה להגיד, שכלפי ישראל אין לך דברים כאלה. ישראל שנואה על כולם, ולכן לא יהיו כאן איזה הדלפות ואיזשהו רצון בכל זאת להחזיק אותנו, לעזור לנו, אתה לא תראה את זה. עוד יותר מזה, אתה תראה אפילו מיהודים שנמצאים בחול, עד כמה הם עוזרים ותומכים בכל הבויקוט הזה.
אני רוצה רגע לפני שניגע באמת בישראל ובהשפעה של הרם על מדינת ישראל, רציתי רגע לראות ברמה הגלובלית, יכולה להיות היום מדינה עצמאית? יכולה להיות היום מדינה עצמאית מבחינה כלכלית בעולם שהוא גלובלי או מקושר? נהוג לקרוא לזה מדינה אוטרקית. יכול להיות כזה מצב?
לא, לא. יכול להיות שבמשהו כמעט וכמעט ולא. זה שם באיזה, באפריקה, שחיים מתוך החקלאות שלהם ליד האוהל, מה שהם נמצאים. זה יכול להיות כמו בסיביר, שיש להם כאלה גם כן כפרים שהם חיים כמו לפני 200-300 שנה, אבל זה מדינה ממש לא יכולה. בפרט ישראל, אז בכלל לא אין מה לדבר. אין לך כאן כלום. כל מה שאתה מייצר, אתה מייצר מחומרי גלם זרים, נשק אפילו, אז אתה צריך פלדה, אתה צריך הכל. נפט, גז, כל מיני דברים, זה לא...
כלומר, מדינה היום שהיא הולכת באיזשהו קו מסוים, אתה חושב שהעולם יכול לשבור אותה ולאלץ אותה באמצעות סנקציות כלכליות, או שעדיין הגאווה שלה
לא, היא כזאת? לא, אוקיי. לא כל מדינה ומדינה. אני לא חושב שסנקציות, אם כל העולם היה מתנגד לרוסים, ומה שהיה, ממש היה... מפסיק את כל הדרכי האספקה, יכול להיות שהם היו באמת פועלים משהו על הרוסיה. אבל ככה זה, כמו שזה היום, זה שום דבר לא קורה. האמריקאים אפילו לא יכולים לשלוח איזה חללית מחוץ, יש להם מנועים מרוסיה. אתה מבין, זה צחוק לדבר על דברים כאלה, ממש. וההפך.
גם כדי שאנחנו נעשה סנקציות, אנחנו בינינו צריכים להיות מאוחדים.
זה ודאי, זה ודאי. אבל כלפי ישראל ישנו קונצנזוס.
הם מאוחדים, אתה אומר.
כן.
כן, יגאו.
רגע, לפני שנעבור לישראל. אז מה שאתה אומר שאם בעבר יכולת של מדינה לשרוד כנגד סנקציות היה תלוי ביכולת בפיתוח המשק שלה, עד כמה שהוא היה מפותח, סוגר את כל הסיבוב מחומרי גלם.
אבל אין דבר כזה.
היום, אז זה כבר לא קיים.
כן.
כי כולם קשורים זה לזה. מצד אחד, מצד שני, הסנקציות כלכליות בכלל לא מועילות, כי העולם מקושר ואני יכול למצוא דרכים עקיפות בשביל להביא את כל החומרי גלם והכל לכלכלה שלי. אין היום דבר כזה סנקציות כלכליות.
זאת השאלה. זאת השאלה. יכול להיות שכן. יכול להיות שכן. נגיד, יש הסכם בין כל החברות התעופה, שלא מקבלים אף מטוס מישראל. זה הכל. ואסור לאף חברה, שלא יהיה סנקציות נגדה שם. כן? נגיד... חברה אמריקאית, או לופגנזה, לא חשוב איפה, כן? אסור להם לבוא לישראל. אין דבר כזה, ניתוק. מה תעשה? אותו דבר עם אוניות. אין מה לעשות. הם יכולים לנתק את המדינה מהכל. אם אנחנו מדברים ספציפית על ישראל, ישנם מדינות שזה מאוד קשה לעשות, ישנם שזה יותר קל. אני זוכר, אני הייתי גר בליטה, והיה לי שם אחד מהחברים שהוא היה עובד בתחנת רכבת, בווילנו, זה עיר הבירה של ליטה. אז כשליטה התחילה להתנתק מרוסיה, אז הוא סיפר לי עד כמה שזה היה בשבילם יותר גרוע ממלחמה. הם היו רגילים לקבל כל יום 1,000 ומשהו קרנות. עם כל מיני, עם החומרי גל, עם הסוכר, מלח, לא חשוב מה ומי, אלף קרנות. הוא היה אחראי על כל מיני זורות הספקה האלה. הוא אומר, יום הראשון שלא קיבלנו את הקרנות האלו למדינה, ומה זה ליטה? מדינה קטנה. אלף קרנות ביום. וגם כן נשולח את בחזרה, ודאי שזה, אבל הוא אומר, זה שלא קיבלנו, זה ניתק את הכל. זה ניתק את הכל. זהו. זאת אומרת, מדינה קטנה שהיא תלויה בהספקה, לעשות לחרם זה פשוט להרוג אותה. למחוק אותה מהמפה.
רב לייטמן, אני רוצה שנעבור לדבר רגע על המושג של סנקציות במערכת שהיא כבר עוברת תהליך של תיקון. ולשאול אותך בהקשר הזה, במערכת רוחנית שהיא כבר פועלת בהרמוניה, יש כזה מושג של סנקציה?
לא. איך יכול להיות? שם זה ההפך, כל אחד הוא שמח להתקלל בשני, כי בזה, שם אדם גודל בכמה, או אדם, או קבוצת אנשים, גודלים אך ורק מתוך כמה שהם משפיעים, נותנים, מעבירים לזולת.
אבל אם איזה מישהו פתאום קופץ לו האגו, לא נעשה איזה סנקציה מולו?
לא, לא, זה קודם כל תלוי באיזה מצב אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים על מצב הרוחני ממש, אז אין דבר כזה שפתאום מתעורר האגו ולא יכולים להתגבר עליו. אלא ההפך, מחזיקים את האגו בצמצום ומעוררים אותו בעצמנו. כמה שאנחנו יכולים עוד להוסיף ממנו למערכת הכללית, דווקא כדי שמעליו לקשור קשרים.
זאת אומרת, המערכת בהרמוניה מוחלטת.
היא לא בהרמוניה, כן, אפשר להגיד כך. היא כל הזמן בהתפתחות. בהתפתחות אין לך הרמוניה. בהתפתחות יש לך שמאל וימין ומאבקים וסידורים ואיזון חדש כל פעם. הרמוניה בין כולם כן, לפי החוק אחד כן, השפעה מקסימלית מזה לזה, אבל לא שזה איזו, משהו שזה נשאר בצורה תמידית, ככה מערכת נמצאת בדממה, היא כל הזמן מתפתחת.
מעניין אותי לברר, אנחנו מדברים על סנקציות ואנחנו בכל זאת מסתכלים על כלכלה דרך משקפיים של חוכמת הקבלה. האם בכלל יש דבר כזה סנקציות לא מועילות? הרי סך הכל אני יכול להתגבר על הסנקציות האלה ולהתחזק כעם.
אני רואה, אם אתם כבר מדברים מחומת הקבלה, אז אני רוצה להגיד כך. יש לנו קשר חומרי עם כל העולם, ויש לנו קשר במישור יותר גבוה, קשר רוחני עם כל העולם. בקשר חומרי עם כל העולם אנחנו תלויים בהם בהכל. כי אין במדינה שלנו שום דבר, חוץ מהשכל הראש היהודי. זהו, חוץ מזה אין לנו כלום. נו, יש, פתאום גילו שם קצת גז, או מלח בים המלח, אתה מבין, כל מיני דברים שזה לא... אבל תכלס, יש לנו רק הראש שלנו. זהו. אבל ברוחניות, לעומת הגשמיות, שבגשמיות אנחנו תלויים בכולם, ברוחניות כולם תלויים בנו. ודווקא בגלל שהם תלויים בנו ברוחניות ולא מקבלים מה שמגיע להם לקבל מאיתנו, הם בתת הכרה מרגישים שאנחנו מונים מהם חיים טובים, התקדמות רציונלית, פנימית, רוחנית, לכן הם מוכנים להביא לנו סנקציות ובשנאה ובשמחה גדולה ולעשות מאיתנו רק כל מה שאפשר. כי אנחנו בלא מודע, עושים סנקציות עליהם. כאן, היום, בכל רגע ורגע, אנחנו לא משחררים לעולם אותו שפע רוחני, מה שאנחנו צריכים לתת.
איזושהי מערכת מאוזנת יוצר.
זה לא מאוזנת, אתה לא יכול לאזן זה עם זה. כי הם מרגישים שישראל שונאת אותם, שיהודים משהו כל הזמן מחזיקים בתוכם, והם גורמים רע לכל העולם, ואנחנו סובלים בגלל זה, ואנחנו צריכים לגמור עם זה. בימינו אנחנו כבר לא יכולים להתקיים אחרת. אנחנו חייבים לפתור את הבעיה הזאת, זה מה שהם חושבים. זאת אומרת, זה שני מישורים, שבמישור הגשמי אתה תלוי בהם, במישור הרוחני הם תלויים בך.
אז למה הם לא עוזרים לנו לעזור להם? למה תמיד יש שנאה כלפי ישראל? אם הם תלויים...
אף אחד לא יודע. לא הם בדרגה שלהם בקשר איתנו, לא אנחנו בדרגה שצריכים לספק להם, לא יודעים מה הבעיה. וכאן אני מסביר במה הבעיה. התגובה שלהם השלילית על זה שאנחנו עוצים את התיקון העולם, היא לא מהיום, היא כבר 2000 שנה. כן? זה שאנחנו הפסקנו להיות, ואהבת לרעך כמוך, בזמני רבי עקיבא בחורבן בית המקדש, ונחרב הכל, ויצאנו לגלות, בזה אנחנו איבדנו את הכוח הרוחני, אין לנו מה לספק להם, אין לנו אותו בעצמו, ואנחנו לא יודעים מה זה, ואנחנו נמצאים בגלות, בהסתרה, בחושך, בלילה, כל 2000 שנה. עכשיו מתגלה העניין הזה בחזרה, ואנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו כן נהיה בקשר עם העולם הרוחני, עם ההספקה הרוחנית, ונוכל להעביר דרכנו ליותר לגויים. ואז כשהם יראו שאנחנו באמת רוצים את זה לבצע, מוכנים את זה לעשות, יחד איתם גם כן. כי אנחנו כדי לקבל את הרוחניות הזאת גם כן במשהו צריכים עזרה שלהם. הם יבואו ויעזרו.
כרגע יש לנו מה לתת להם?
כרגע אין. אנחנו לא יודעים בעצמנו. נו, אני לא מדבר עליי ותלמידים שלי. אני מדבר על אנחנו עם ישראל. כן? לא יודעים בעצמנו מה אנחנו חייבים להם. אין בכלל שום ידיעה על זה לאף אחד. אם אתה תצא לרחוב, תתחיל לשאול, שום דבר. אתה תקבל תשובה ברחוב שהם הגויים מקנים בנו, שאנחנו חכמים. הם חושבים שאנחנו מחזיקים בנקים ותעשייה וכלי תקשורת והכל בידינו. כי הם מרגישים שהם תלויים בנו, אבל במה תלויים? שם יהודי נמצא, כאן יהודים נמצא, הם תפסו את העולם, כל הרשת הזאת. וזה שטויות. הם מרגישים שהם תלויים בנו, אבל לא מבינים שזה בא מאי הספקה שלנו הרוחנית, שפע הרוחני.
יאללה, מצאנו פה איזושהי משוואה, אני רציתי לברר אותה. אמרת שאנחנו קשורים לאומות העולם בזה שככל שאנחנו לא מספקים להם הספקה רוחנית, הרמת החרם שאנחנו נרגיש על גשמיות שלנו תגדל עם הזמן.
כן, טוב, אני לא יודע איזה המקדם, הקופציינט יהיה בין זה לזה, אתה מבין?
אז שאלה היא עד כמה זה נכון כל הזמן לראות עכשיו החמרת החרם, כנראה שאנחנו מפגרים בהתפתחות שלנו, והפוך, ככל שאנחנו נתקדם בהתפתחות שלנו, אז יבואו ואהבו אותנו יותר בגשמיות גם כן.
אני מאוד שמח שהחרם הזה יתפתח ויחייב אותנו, להתחיל לספק לכל העולם אור לגויים, מה שנקרא. אני אהיה מאוד שמח שככה זה יקרה. בצורה גשמית. כן? וזה מיד ייתן לנו אפשרות באמת לבוא לעם, והעם ישמע מה קורה ואיך הוא יכול להתארגן, כדי לספק לאומות העולם מה שהם מחכות מאיתנו, מה שהם באמת... זקוקות כבר 2000 שנים, ואנחנו לא עושים את זה. ואני מקווה שאז אנחנו נוכל לעשות את זה, ואני אשמח אם זה יהיה, אבל חרם כזה, אתה יודע, שילחת קצת, ואז בהתאם לזה אנחנו נוכל לגשת לעם ולהסביר כבר לאוזן קשבת את הסיבה לחרם. ויבינו, ויקשיבו ויבינו.
אמרת משהו עכשיו נוסף, שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לספק להם, על לכידות כן. חברתית פשוטה, ברמה פשוטה, כמו ברוסיה למשל, עכשיו יש סנקציות של ארצות הברית, כל העם מתאחד כי יש לנו אוהב משותף. במקרה הזה, כעם ישראל, לא מספיק לנו פשוט נוכח החרם הבינלאומי להתאחד כעם, או שאנחנו חייבים להחזיק בראש שלנו שאנחנו צריכים לעשות את זה בשביל לעזור להם.
אנחנו צריכים לדעת גם את זה. אנחנו צריכים להביא כל העם לדרגה כזאת שהעם מבין ומרגיש ויודע מה הוא עושה. לא באותה רמה כמו שבני ברוך, כן? הארגון שלנו, אבל בכל זאת, כן, צריכים לרומם את עצמם יותר ויותר ויותר. כל עם ישראל. צריכים להיות כממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, צריכים להביא לעולם, לכל העולם, את השיטה הזאת, שפע, ידיעה, לטפל בכל העולם. זה הכל עלינו לעשות. כך כתוב.
אז בהקשר הזה אני רוצה לשאול על התהליך. ישראל, כמערכת כלכלית חברתית מתוקנת, היא יכולה להתקיים בתוך מערכת בינלאומית שהיא לא מתוקנת?
אני לא יודע, לא מבין על מה אתה בדיוק מדבר. כמו שהיום?
לא, היום אנחנו לא מתוקנים, ואנחנו כמו בהשוואה צורה לכל העולם שמקולקל. האם ישראל שתיכנס לתהליכים ותתחיל לאט לאט להיות חברה מתוקנת?
אז ישראל תצטרך לספק לכל העולם רק שיטת התיקון, רק שיטת החיבור. שום דבר חוץ מזה, אומות העולם לא מחכים מאיתנו. שום דבר. הייטקים, כל הדברים האלה, זה אף אחד לא צריך.
אני אומר, האם ישראל יכולה להתקיים כשהיא מתוקנת בתוך סביבה שעדיין לא מתוקנת?
כן. ומישראל שהיא מתוקנת, ישפח כל, כמו שבעל הסולם אומר את זה, בסוף ההקדמה לספר הזוהר, עוד סמך וף, עד עין א', משהו כזה. הוא אומר שברגע שישראל מתחילים לתקן את עצמם, מתחילים לתקן את עצמם אפילו, רק. אז האור שמאגרים בתוכם, כן, השפע הרוחני, הידע, ההרגשה הרוחנית, זה עובר מהם כבר לאומות העולם. אפילו בלי עבודה על אומות העולם. אתה לא צריך שם לפתוח, כמו שדיברנו, אוניברסיטה פתוחה, וללמד אותם, אפילו לא זה. מספיק לך לעשות כאן בישראל, שלבים הראשונים של התיקון, של החיבור בעם, והאומות העולם התחילו מתוך זה לקבל איזה ידיעה והרגשה, שאתה פועל נכון, ויעזרו לך בהכל. אנחנו לא מבינים עד כמה שאנחנו מייצבים אותם, אומות העולם, את כולם. מרמת פשיזם ועד רמה הכי גבוהה ונעלה.
כלומר, ישראל שלאט לאט מתחילים לעבור תיקון, יהיה בהם כוח רוחני. מן הסתם גם הכלכלה שלהם תשתנה כי הם משתנים. נכון? הכלכלה שלנו פה בישראל היא תשתנה.
כן.
ואז בגלל שאנחנו באיזשהו יחס לא ברור מול כלכלת העולם, הם יעזרו לנו להתקיים כדי לקיים את כל הכוח הרוחני הזה שתמון בנו.
הם מוכנים לתת לנו כל אספקה שנצטרך, כדי שאנחנו נספק להם את התוכנה הרוחנית. תוכנת ההתפתחות הרוחנית.
נקודה חשובה לברר אותה עוד פעם. כשישראל מתחילים להתקן, כי אופיר, מה שאופיר דיבר, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהסביבה משפיעה עליי, הסביבה משפיעה על ישראל. אבל במקרה של ישראל, בגלל העצמאות שלה, יוצא שברגע שאנחנו מתחילים לעשות צעד ראשון, כמעט במקביל אוטומטית, שאר העולם הופך להיות לסביבה יותר מתוקנת כלפי.
כן, ודאי. ודאי. כשהרשת קיימת, הבעיה היא רק בנו. ברגע שאנחנו מתקשים עם האור מלמעלה ומעבירים דרכנו, אין שום בעיה. כל מה שאתה ממלא באור זה שייך, זה כבר שייך אליך. כולם קשורים אליך. כולם רוצים לעזור. למה? כי בכמה שהם ישתתפו אליך, הם יקבלו אחר כך דרכך עוד, עוד, עוד מילוי, עוד שפע. ככה זה עובד.
זאת אומרת, ישראל מאבדת לגמרי את ה... אם יש לה איזה סוג של עצמאות, כן? שזה גם בספק, היא כאילו מתבטלת לגמרי.
אנחנו בעולם שלנו גם, גם כך לא עצמאים. מי עצמאי? איפה אתה רואה עצמאות?
אני אומר, כמה שהיום אנחנו תלויים ב-40-50 אחוז בייצוא יבוא, אנחנו נהיה תלויים ב-100 אחוז בהם.
זה הכל ככה סתם, תלויים, לא תלויים בייצוא יבוא. זה, מי התחשב בזה ברגע שעכשיו יש התפרצות של סינה כזאת בעולם, ואחר כך מי יודע, סיכויי מלחמת עולם השלישית עם הנשק הגרעיני? מה זה? אני מצטער, עכשיו אנחנו עוד מדברים במונחים שכבר הם לא רלוונטיים היום. היום נמצאים בחשבון מאוד מאוד מסוכן.
טוב, רב לייטמן, אז נסכם את התוכנית בכמה שישראל יממשו את ה... את התלות הרוחנית שלהם כלפי העולם, העולם כן. ייתן לנו באמת את
אנחנו ה... לא אנחנו לא צריכים לדאוג לגשמיות שלנו, בכלל. לא, נקבל הכל תמורת ההספקה הרוחנית.
או, זה נשמע טוב, זה נשמע כלכלי. תודה רבה, הרב לייטמן, תודה רבה, איגור, תודה רבה, צופים יקרים, תהיו איתנו בהמשך התוכנית. להתראות וכל טוב.